שלום לכם, אנחנו שוב איתכם כאן, היום השלישי של מבצע צוק איתן, משדר מיוחד, כמדי ערב אנחנו כאן מדברים קצת על המצב, על ההבחנות שלנו כלומדי קבלה, על המצב ועל הדברים שמתגלים בעקבות האירועים האחרונים. נגיד שלום ליאיר אורן, שלום. שלום אירן שיוביץ. אז אם ככה לסכם את היום הזה, שעדיין עוד הערב רק התחיל בעצם, ואנחנו יודעים שכשהערב מגיע, אז לקראת מהדורות החדשות, המתחים הופכים להיות כבדים.
שבירת הצום.
שבירת הצום וכל העניינים האלה. אז מה שאפשר להגיד, שהיום החידוש הוא ההכרה שבעצם כולנו נמצאים בקו האש. למעשה כל המדינה תחל להיות קו האש. היום ירו על מצפה רמון, נכון? דימונה.
שער הנגב.
שער הנגב. כן. תל אביב לא מעט בבוקר.
נכון, נכון מאוד. הייתה פגיעה בחניון שהתפוצץ רסיסים בתל אביב, ואפילו הטיל שם ככה נפל.
בתחנת הדלק.
בתחנת הדלק שם וראו אותו. כן, פשוט כל הארץ מתחילים. אתמול גם היה בזיכרון אפילו, אני ככה שמעתי גם.
בחולון.
באזור,
כן.
בחולון.
כן, שמענו על פגיעה ישירה בבית בשער הנגב. אנחנו לא יודעים.
לא יודעים עדיין אם יש נפגעים.
אתמול, דרך אגב, בפגיעה ישירה ברפת, בבאר טוביה, 10 פרות נהרגו. זה נראה בינתיים ש...
יש גם הרבה פצועים כתוצאה מאירועי חרדה ופניקה בהדלקות, אנשים לא יודעים מה לעשות. פה קרוב הייתה, צומת לידינו הייתה תאונה הבוקר בזמן הזקה, זאת אומרת, חלק מהאנשים לא... לא מורגלים במצב.
כן. אבל בינתיים הפלסטינאים מדווחים אצלם על לא מעט הרוגים, נכון?
אני ככה הסתכלתי, מה שראיתי, למשל בלרביה, מדווח על 84 הרוגים בסך הכל בשלושה ימים בצד הפלסטיני. ומצד שני גם הם מדווחים על כ-322 מטרות שנתקפו על ידי חיל האוויר הישראלי.
כן.
באזור בשטחים. בעצם רוב הדיווחים הם מתארים הרבה מאוד גם על פצועים, 550 פצועים בצד הפלסטיני וכן הלאה. התיאורים הם ברובם תיאורים כאלה שהצד באמת שיש איזו מצוקה של העם הפלסטיני, שהוא בעצם עומד באמצע, כן? וככה בכל הסכסוך הכללי הזה, הגדול הזה שמתמשך לאורך שנים, הם פשוט רק ככה חוטפים את המכות ואת התוצאות של היחסים בין המדינות.
אתה קורא את זה בשפה שלהם, אני רואה. אתה קורא בערבית, אתה ממש... אז באמת מה האווירה? כי אצלנו נראה ששואלים את עצמנו איך זה ייגמר או מתי זה ייגמר. גם שם שואלים את זה?
אז תראה, הייתי אומר ככה, אפשר לחלק את האומה הערבית, אולי ככה ביחס כלפי מה שקורה, לשני חלקים, ככה בצורה גסה. יש את האדם הפשוט. האדם הפשוט עבורו, כל המתקפות של חמאס וכן הלאה, הם מהצד שלו נראות כניצחון. נראות כניצחון, גם בהקשר דתי אפשר לומר.
שזה מוזר מאוד, אני חייב לומר. אני שמעתי גם את זה. איך יכולים להתייחס לזה כניצחון, כשבעצם, אתה יודע, במספרים מוחלטים, אז אנחנו...
אז זהו, העניין הוא באמת שיש פה עניין מנטלי ודתי, גם שקשור ככה מאוד חזק בכל הנושא של האומה הערבית. ובאמת, אחד הטוקבקים שקראתי היום, ובאמת הפתיע אותי, ככה לראות, כתב שם אדם שהוא אומר שבאמת עבור כל אדם זה נראה ככה ניצחון ואיזשהו משהו שהוא ככה מקדם את העם, את האומה, את האסלאם וכן הלאה, ככה למטרות שלו. אבל מצד שני הוא מתאר ואומר, כותב בעצמו שזה כבר שייך לתקופת נקרא בערבית ג'היליה. ג'היליה זה תקופת הברברים של פעם, כן. שכאילו אנשים רואים את הניצחון הזה, ככה, זה צורת הסתכלות אחרת. אבל היום זה בכלל לא משהו שהעולם המודרני מכיר אותו. וזאת אומרת, יש קולות בעולם הערבי שכבר נמאס להם. נמאס להם מכל הארגונים הטרוריסטיים, הפונדומנטליסטים, שלמעשה משתמשים בהם, כדי באמת לקדם כל מיני מטרות שבאמת בעיקרן יש להם איזושהי זיקה דתית פונדומנטליסטית, ובאמת אין להם שום, לאדם הפשוט שרוצה לחיות את החיים שלו בצורה פשוטה, אין לו זיקה לעניין הזה, וכבר נמאס להם מזה.
כן.
הם כבר לא רוצים את הדבר הזה, הם אפילו משווים, כן, בין ההתנהגות של המנהיגים הישראלים כלפי כל מה שקרה, למשל עם הנער שנרצח, כן, הנער הפלסטיני שנרצח, שאפילו שנתניהו הלך וככה ניחם את המשפחות, ואמר אנחנו נעשה הכל כדי למצוא את מי שגרם לפעולה הזאת, ומצד שני אומרים מה, ומה חמאס עושה לגבי נגיד כל אותם, נגיד הנערים שנחטפו ונרצחו וכן הלאה, ולהפך הם דווקא יותר מקדמים, כן, איזושהי תעמולה, בוא נאמר את זה ככה, של לתקוף על חשבונם. זה
כן,
מה שזה נקרא.
מעניין. אנחנו, טוב, אנחנו, מכיוון שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, אתה יודע, בבית שלנו בערוץ 66, אנחנו יכולים להגיד את הדברים מהשולחן, אנחנו יודעים שבעצם מדובר בתגובה שלהם כרגע, בגלל שאנחנו לא עושים את מה שאנחנו אמורים לעשות בעצם, וזה להתאחד בינינו ו... לראות איך אנחנו פועלים בערבות הדדית בינינו, ובכלל מביאים את זה לעולם כולו, אבל בינתיים נראה שאצלנו עסוקים, עכשיו השיח באולפני הטלוויזיה הוא מי יתלהם יותר בעצם.
כן, זה תמיד ככה, כאילו מצד אחד התגובה הטבעית של בוא נגיד, התגובה הטבעית של העם זה ניכנס לעצבים, כן, שעכשיו הרביצו לי, עכשיו אני נכנס כאילו בכל הכוח. עכשיו, אתה לא יכול להיכנס בכל הכוח, כאילו, א', אין לך במה להיכנס, כאילו, רואים את זה גם לפי התקיפות, כמות התקיפות היא מטורפת, אבל אין כבר את מי לתקוף, זאת אומרת, כל החבר'ה המבוקשים הגדולים נכנסו מתחת לאדמה, ואת המשגרים, כאילו, אף אחד לא מוצא, ואלה שמוצאים, אז כן, נסים לאתר אותם, אבל תכף אין לך גם את מה לתקוף. אז יש כל מיני קולות קיצוניים של להוריד להם את החשמל, ולנתק להם את המים, וכל מיני דברים כאלה, שלא ברור מה זה יביא, כן? דווקא רחבם זאבי בזמנו אמר שאם תוריד להם את החשמל הם יעשו יותר ילדים, כן, אז כאילו, זאת אומרת, אפילו למה אני רוצה להגיד, כאילו, שגם לאנשים קיצוניים, ברור שזה לא בהכרח פתרון.
אז ברור שבעצם אין פתרון.
כן, אבל מצד שני אתה מרגיש שאתה צריך לעשות משהו, אז יש כאילו, אני חייב להחזיר להם וזה, אבל אין לי מה לעשות, אתה מבין? עכשיו אין לך מה לעשות, אז לפחות אתה מדבר. עכשיו גם כניסה קרקעית, אתה צריך לבחור את הזמן, מתי להיכנס, כן להיכנס, לא להיכנס. ואתה יודע, גייסת המילואים, זה מלא כסף והכל, יש פה הרבה מאוד שיקולים. וכאילו, האווירה בעם זה של יאללה, נו, בוא נעשה משהו, לבין יאללה, בוא נחזור לשגרה.
אבל אני רוצה רגע לחזור לנקודה הזו, שבאמת אין, לא יודעים מה לעשות. כן. כאילו, אנחנו עם כל העוצמה הצבאית, יש לנו צבא אדיר, יש לנו את הכיפת ברזל המהוללת, שלך תדע, המערכת הזו. לאן זה יגיע? כאילו אין לנו מה לעשות, אנחנו לא יודעים מה לעשות.
כן, אז אנחנו מחממים אחד לשני, בערוצי טלוויזיה, מה שאמרת. כאילו, בוא נגיד ככה, אם היה לך דרך סדורה, נגיד, כמו שאתה עובד, נגיד, לא יודע מה, בכל מצב, אם יש לך איזושהי מטרה ברורה שלאליה אתה רוצה להגיע, ויש איזשהו תהליך, גם אם קורה משבר, בין אם זה בעבודה, נגיד אפילו במשפחה, לא משנה, קורה איזשהו משבר, אתה מתייחס אליו ואתה מטפל בו במלוא הכוח, מתוך הבנה שאתה צריך לסדר את זה עכשיו, כדי שתוכל להמשיך בתהליך. אבל ברגע שאין לך תהליך, ואתה לא יודע לאן אתה הולך, אז גם שיש את המשבר הזה, הוא מכניס אותך לחוסר אונים. אז מצד אחד, אתה לא מטפל בזה בכל הכוח. כי תכלס בינינו, אם היה ברור כאילו מה התהליך, היית יכול לטפל בו הרבה יותר חזק. אבל אתה רואה, מפסיצים כל מיני, כאילו, כואב הלב על הכסף שעולה מכל הפצצות האלה, מפסיצים כל מיני בתים ומגרשים נטושים וכל מיני דברים כאלה. כי לא ברור עכשיו מה אתה עושה הלאה גם. כאילו, אז מה תפציץ, מה תעשה?
וכל האג'נדה הזו שאנחנו מדברים עליה ומנסים לקדם אותה, האג'נדה של ערבות הדדית, כאילו...
אני חושב שאלף, אם היינו עושים את זה, תראה, התקופה לעבוד ב... האג'נדה של ערבות הדדית קשה לך מאוד לקדם בזמן שהרוחות סוערות ויש אווירה של התלהמות, כאילו... כי איזשהו כוח
שלילי מתגלב. אבל אומרים את זה גם כשטוב, נכון, אז אנשים עסוקים נכון, בשלהם, נכון, וגם נכון, כשרע אז קשה לך
נכון,
לקדם.
נכון, אבל זמן של אהבה, כאילו, תשתית של אהבה וקשר טוב בין בני אדם, זה דבר שהוא הדרגתי. בשונה כאילו ממכה או מאסון או משהו שבא במכה, אתה יודע, דברים של אהבה, דברים שאתה צריך, כמו שאומרים, של לבנות משהו, זה תהליך, להרוס, אתה הורס במכה. ואת זה צריך לעשות בשוטף. האירועים האלה צריכים להזכיר לנו שאנחנו צריכים בשוטף דווקא לעבוד בכל הכוח, כדי שכשנגיע בפעם הבאה למצב הזה, אז א', גם בתוכנו זה ייראה בצורה אחרת, כי אנחנו נהיה בנויים בצורה אחרת, גם המצב עצמו ייראה בצורה אחרת, וגם בצד השני יגיבו בצורה אחרת, כי בסך הכל, אני יכול להגיד לך שאין בן אדם שלא רוצה שתבוא אליו מתוך כבוד, מתוך הערכה, מתוך הערכה שהוא שווה, מתוך מקום שאתה רוצה לבנות איתו משהו כשותף. וזה נכון גם בתוך העם שלנו וגם עם בני דודנו. וההפך, דווקא מהמקום שהשליטים שלהם אפילו לא מתייחסים אליהם בצורה כזאת. אם אתה היית יכול לבוא אליהם בצורה כזאת, הם היו במקום אחר גם ביחס אליך. אבל עוד הפעם, אם בתוכנו אנחנו לא בונים את היחס הזה, אנחנו גם לא יכולים להביא אותו החוצה.
כן. אז איך נגיע ליחס כזה בינינו? אנחנו יכולים להגיע ליחס כזה בינינו?
כן, אני חושב שאותו הנשק הזה שאנחנו צריכים לפתח, הוא בעצם נשק רוחני. זה בעצם גם מה שאנחנו מדברים עליו בערוץ 96, חוכמת הקבלה, ומי שלומד חוכמת הקבלה אז מבין שיש פה, הפתרון הוא באמת פתרון מרמה אחרת, שאנחנו לא מכירים אותו, והוא פתרון בחיבור. בחיבור בינינו, בעיקר בעם ישראל. שזה באמת אמור להשפיע ולשנות את כל הצורה שהיום, אם נסתכל על הצד השני, כן, אותם הגורמים הפונדומנטליסטיים שנמצאים בפרונט ותוקפים וכן הלאה, אנחנו יכולים להבין ולראות שבעצם מבחינתם הם פשוט פועלים, כי זה המצב, ככה הם פועלים. ויש פה איזה חוק שהוא פועל ומפעיל את הכל, ואנחנו צריכים ללמוד לעבוד איתו, ולראות איך לעשות את הדבר הזה בצורה נכונה. אנחנו צריכים להביא את זה לעם. דווקא ההבנה היא מתחילה אצלנו.
אבל נראה גם, כי אתה אומר שהם סתם פועלים, נראה שגם אצלנו, מי שהם קבלי ההחלטות, גם כן סתם פועלים, כמו שירן אמר קודם, כאילו עכשיו מתלהמים, כי לא יודעים מה לעשות, אף אחד לא יודע בעצם מה לעשות, ולא מחפשים את הפתרון הרוחני שאנחנו מדברים עליו.
נכון, וגם תראה, לפני שנה וחצי היינו באותו סרט, לצורך העניין, ועוד פעם אנחנו נכנסים לאותו דבר, הרוחות רגעו ושכחו, ואז מה קורה? האדם בדרך כלל באופן טבעי בורח ממכות, ורוצה רק להרגיש טוב, תן לי להרגיש רגוע, הכל בסדר, זהו, אני לא... תן לי לחיות בשקט. כן. אבל אנחנו כבר מתחילים להבין מהניסיון החוזר ונשנה הזה, שדי, כבר זהו, צריך פה פתרון אחר, והפתרון כן. הוא באמת בחיבור.
טוב, אז בואו נדבר קצת על הפתרון, בואו נראה קטע מתוך שיעור הבוקר עם הרב לייטמן, שבואו נדבר גם על היחס הנכון שלנו בכלל לתוצאות כאלה של מלחמה, וגם קצת אולי על הפתרון. בואו נראה.
כשאנחנו יוצאים יום יום לרחובות, באים לעבודה, לכל מיני מקומות, שומעים חדשות או משהו, חס ושלום, לא להפוך להיות כמו שאני ישראלי, שמח ששם נתנו מכות לעזה, ואצלנו זה ברוך השם הכל בסדר. זו גישה, ממש זו גישה ארצנית. אנחנו צריכים לבכות, לבכות ממש, שעדיין אין השלמה בינינו, בין שני הצדדים, שעל כל פשעים תכסה אהבה, שאנחנו צריכים למשוך האור. ודאי שאנחנו לא יכולים כאן להתחיל להסביר לאלו ולאלו, שום דבר זה לא ייתן. אלא בפועל למשוך המאור המחזיר למוטף, גם אצלנו, בזמן הלימודים, בסדנאות, וגם שיוצאים לקהל הרחב. ולהצטער שאנחנו לא יכולים להיכנס לעזה, ולעשות שם סדנאות.
טוב, אז קודם כל נברך את השניים שהצטרפו אלינו, נווה כהן שלום ואריק פרינס, שלום לשניכם. ערן, הרב מדבר על אור מקיף. מה זה?
אור מקיף זה אותו כוח. לא יודע, היה קצת מורכב להסביר את זה עכשיו, אבל בוא נגיד ככה. מתוך המקום שאנחנו באים, כדי ליצור בינינו במשהו יחס חיובי, איזושהי תנועה חיובית אחד כלפי השני, איזשהו ניסיון ליצור קרבה, חום, אהבה, מהמקום הזה אנחנו מעוררים את הכוח הזה שקיים בטבע, שקיים כוח החיים, שקיים בכל אלמנט אלמנט במציאות ובמציאות כולה. כוח שהוא מחיה, שהוא מתפשט, שהוא ממלא, שהוא מסדר את החומר, שתמיד לחומר יש נטייה להתפרק, למות, מסדר אותו ומחיא אותו ומביא אותו למקום אחר. ומהמקום הזה, כשאנחנו באים ויוצרים בינינו אווירה כזאת, של חום, של קרבה אחד לשני, של רצון בינינו להידמות, לבנות בינינו איזושהי תכונה של, שדומה במשהו לאהבה, ליחס חיובי, אז במידה הזאת אנחנו מעוררים את הכוח הזה שקיים כבר בטבע. והוא נקרא אור מקיף. למה הוא נקרא אור מקיף? כי אור זה בקבלה אותו הכוח, כוח החיים שבטבע, שהוא המקור להכל, והוא נקרא מקיף כי הוא עדיין לא מתממש בצורה מלאה. כי אם היינו עכשיו אנחנו בנטייה מוחלטת לאותה תכונה של אהבה, של השפעה, אז היינו מגלים שכל האור הזה זורם דרכנו. כי כבר עכשיו בפועל הוא זורם דרכנו, כי כל החיות שאנחנו מקבלים, כל המציאות שלנו, היא נובעת מזה שהכוח הזה פועל דרכנו. רק עכשיו אנחנו לא מרגישים אותו כי אנחנו הפוכים אליו. והוא נקרא מקיף, שבמידה שאנחנו רוצים להתקרב אליו, אז הוא כאילו עומד להתלבש בנו. אנחנו כאילו מקרבים אותו אלינו. עם סרטוט היה יותר קל להסביר, אבל...
לא, גם יום אחד אולי, אם היינו מרגישים את זה קצת יותר, אולי יותר קל להסביר. יום אחד אולי נרגיש את זה קצת יותר.
כן, תראה, זה לא בעיה להרגיש את זה. במידה שאדם עכשיו מנסה ליצור איזושהי סביבה שבו הוא שם את עצמו בצד ומתחיל לנסות להרגיש את האחרים וליצור ביניהם משהו משותף, אז הוא מתחיל להרגיש איזשהו משהו שהוא יותר גדול מעצמו, משהו שלא קשור עכשיו לעני ולהווה שלו, אלא משהו קצת אחר. אבל זה בא וזה הולך וזה נעלם, כי עדיין כל אחד מאיתנו מאוד מרוכז בעצמו, אבל מתוך הרבה מאוד התרשמויות כאלה, באדם כבר מתחילה להיווצר תבנית כזאת.
אני
יכול באמת אולי ככה בכמה מילים על ההרגשה שדיברת על אור מקיף. אני בשבוע האחרון יצא לי להיות בכיכר, בכיכר רבין המון זמן, בערבים, והגיעו חבר'ה מהדרום, חבר'ה מאותה ישיבה שהבנים נחטפו, והגיעו קהלים מכל הארץ וישבו למעגלי שיח. הכי פשוט היה ללכת שהם ילכו עכשיו להתלהמות, לאלימות, לאיזשהו ככה משהו אגרסיבי, והם החליטו ועשו צעד אחר, לשבת ולדבר על מה שקורה לנו. ואני, דיברנו על אור מקיף, אני חושב שהוא במאמץ הזה, להתיישב עכשיו ולדבר, היה במאמץ הזה משיכה של כוח חדש, שהורגש. אחרי שני מעגלים, שגם בן אדם שהתחיל ואמר בסבב הראשון צריך עכשיו להיכנס ולהראות להם מי אנחנו ואיך הם עושים את זה לילדים שלנו, בסבב השני והשלישי אתה רואה כבר שזה כבר משהו אחר קורה שם. מדברים כבר שכבר אי אפשר, זה לא יעזור. משהו אחר נוצר בתוך המעגל וזה רק נראה לי מהמאמץ עצמו.
מאמץ שלהם להתחבר. אתה תושב תל אביב, נכון?
נכון.
ואיך זה להיות באמת, פתאום אתה בקו האש, פתאום תל אביב בקו האש?
האמת, הפעם הזאת היא טיפה שונה. כאילו מורגשת יותר, לא יודע, יותר אלימה, יותר...
אלימה?
כן, יותר מסוכנת. לא יודע איך להסביר את זה, אני, יש לנו גן ילדים, אני מרגיש את זה דרך ההורים, את הרמת פאניקה הזאת, שכאילו... 8 בבוקר מגיע, עכשיו זה הפך לריטואל, זה כאילו כבר פעמיים קורה, זה 8, ויש מתחים של 5 הפצצות כאלה, 5 טילים, ועד הערב מושכים. וזה נראה כאילו, מצד אחד כאילו אני הולך לצד אחד, אני רואה בתי קפה מלאים, והכל כאילו שוקק חיים, מצד שני אני מרגיש את זה אצל אנשים כאילו בשכונה שלי, שיש לחץ, אני גר ביד אליהו, זה באמת דיברתם על הנפל שהיה שם, אנשים כאלה, אנשים כאילו... לא יצאים מהחובות כמו ש... ככה אני מרגיש השכונה שלי יותר לחוצה. במצב הזה.
אני רוצה שנלך עכשיו נשמע חבר שלנו, חבר שנמצא בשיקגו. בוא נראה מה הם רואים משם. חבר שלנו, זוהר מור, שנמצא בשיקגו. שלום זוהר.
שלום אירן, שלום חברים.
שלום. אז תספר לנו קצת, זוהר, איך זה נראה משם?
אני חושב שאנחנו כמוכם, אנחנו רואים את זה בכל הערוצים, רואים את זה גם בטלוויזיה, אבל גם בפייסבוק, וגם כל האינטרנט שוקקת בחידושים וחדשות שקורים כל רגע שם. כמובן שאלה מאיתנו שהם ישראלים שגרים בחול, מחוברים להרבה חברים שם שכל הזמן משתפים את מה שקורה. הדבר הנוסף אולי שאנחנו מקבלים פה בפרספקטיבה זה שאנחנו גם מקבלים את הצד השני של האנשים שהם תומכי הצד השני כביכול, והם גם מנסים להעיר כאילו כמה אנחנו לא בסדר וכמה הם בסדר, וכאילו רואים הרבה את העניין הזה של מי צודק פה בעניין הזה.
כן, ויש איזה... ויש איזו החלטה או שזה עדיין בוויכוח שככה נוטה לשני הצדדים? יש איזו מגמה נגיד?
אני לא רואה את זה כמצב, אני רואה, יכול להיות שגם, אתה יודע, כשאנחנו ישראלים מספיק זמן, ב-50 שנה האחרונים, הספקתי לחוות מספיק מהסיטואציות האלה, כדי גם, לא יודע, זה הופך אותך קצת פחות רגיש כאילו. מצד אחד אתה בלחץ, כמו שנאור אמר, יש נפילות על יד הבית, זה קרוב, יש ילדים, יש כל הדברים האלה שאתה, אף אחד לא רוצה שאף אחד ייפגע כמובן, במיוחד לא הקרובים לך. אבל מצד שני, יש איזו הרגשה כזאת שכאילו היינו בסרט הזה 1,000 פעם, גם החדשות שאנחנו רואים יום יום, הם תמיד יש להם איזשהו אג'נדה, או לרייטינג גבוה, אם נעשה משהו סנסציוני, נגיד שבאמת היה איזשהו רשעות מצד אחד, או איזה, לא יודע, נקמנות או שנאה כזאת, זה קצת ככה יותר עסיסי לחדשות. ולא יודע, מבחינתי זה פשוט מוסיף עוד ועוד דלק לשריפה, שהכיוון הוא ממש הפוך ממה שהוא צריך להיות.
תגיד, אתה מודאג, המשפחה, בכל זאת, אחים, הורים, חברים?
כן, מודאג, ברמה שאנחנו כולנו מודאגים. כל החברים שנמצאים שם, המשפחה שנמצאת שם, כמובן שאנחנו שומרים על קשר יותר הדוק, אבל אנחנו גם יודעים שזה לא הקשר היותר הדוק שאנחנו רוצים, שלאו דווקא במצבים האלה שנתחבר יותר בזמנים שמישהו לוחץ עלינו בחוץ, אנחנו צריכים להבין הפתרון הוא לא בזה שאנחנו, כל פעם שיש איזה, לא יודע, איזה פצע, פתאום אנחנו נזכרים שצריך לחשוב על הבריאות שלנו. צריך לחשוב על הבריאות לפני שמתפרץ את המחלה.
כן. תגיד, עוד נקודה אחת שמעניינת, היהודים בארצות הברית, בזמן האחרון אנחנו ראינו לא מעט פעילות של ארגונים יהודיים, שהיא פעילות שאפשר לקרוא לה אפילו אנטי-ישראלית. אתם שומעים שם על איזושהי פעילות כזו של ארגונים יהודיים, ארגונים שפועלים בעצם לריסון ישראל, או שבינתיים יש איזה קונצנזוס?
אני חושב שמה שאנחנו רואים זה שלאורך השנים מה שקורה זה יש מין הקצנה כזאת. יש מצד אחד אנשים שנהיים יותר פרו-ישראל, יותר ככה תומכים בלב ובנפש, ואין משהו יותר צודק מישראל. ומצד שני יש את הצד השני של זה, שכאילו פתאום אנחנו מעין יפי נפש כאלה, ושומרים על כל נשמע, אנחנו יודעים כמה אנחנו מושפעים מהסביבה, והמדיה פה והתקשורת היא מאוד מאוד כבדה על תמיד יותר קל להאשים את זה שיש לו כביכול יותר כוח, או נראה יותר, אתה יודע, הפצצה שאתם רואים בטלוויזיה פה, שמראים פה בטלוויזיה, הפצצה של ישראל, זה נראה הרבה יותר אגרסיבי ולא יודע, לא אנושי, מאשר לראות את ההצלחה של המגננה שלנו נגד הטילים שמגיעים מהשטחים.
ברור. חברים, אתם רוצים לשאול משהו את זוהר? אתם רוצים?
האמת שלי יש להגיד משהו אחר. אני, כאילו, יש לי תסכולה. אני 25 שנה עובד בתקשורת.
כן.
אני חושב שעברתי, בעבודה שלי בתקשורת, עברתי כמעט את כל המלחמות, ובמיוחד עוד בעזה, בתור חייל הייתי בעזה, ואחר כך בתור איש תקשורת יצא לי להיות בעזה. וזה תמיד אותו דבר. אני כאילו פריק של חדשות ופריק של טלוויזיה. אני אוהב לראות את אהוד יעריב, אני אוהב לראות את אלון בן דוד ואת רוני דניאל. הם כבר אומרים אותו דבר 25 שנה. כאילו לא שאני יכול להגיד לך מה הוא יגיד היום, מה הוא יגיד מחר, וגם אני יכול להגיד לך איך הכל יסתיים. איזה טנקיסט בטעות שיפגע באיזה פגז טועה באיזה בית עם ילדים, או ליד גן ילדים, ואז יהיה צעקות, ואז יגמרו, ואז אותו דבר. עכשיו, אנחנו ניסינו את הכל, ניסינו את הצד הזה, ניסינו את הצד הזה. יושבים אנשים חכמים, גמרו אוניברסיטאות, ראו הכל. עכשיו בא פה איזשהו משהו שקשור למקורות שלנו, איזה מקובל, איזשהו שבט שמקובלים, אומרת, שמו, בואו תנסו משהו אחר, הרבה יותר פשוט, עולה הרבה פחות כסף מכל מה שאתם עושים עליו, בואו תנסו. אז למה לא מנסים? וזה גלגל שחוזר על עצמו, זה מתסכל אותך, כי אומרים את אותו דבר, תראה את החדשות של עכשיו ושל המבצע הקודם, זה אותו דבר, וזה יהיה אותו דבר, וזה יסתיים, אותו גינוי באום, אותם פרצופים,
וכולם יודעים גם,
ורוני דניאל עם הפרצוף הרציני שלו, והוא עם הזה, אין פתרון, אז למה לא לנסות משהו אחר?
כאילו, יש מערכת שלמה שחיה סביב הדבר הזה, ולא מתאים לנסות משהו אחר. אבל אנחנו, אנחנו האנשים, צריכים להגיד, בואו ננסה. וזה דבר הרבה יותר פשוט. בסך הכל, לאהוב אחד את השני, לבנות משהו ביחד, משהו משותף. אין משהו אחר.
טוב, אז זוהר...
וזה עולה הרבה פחות.
אז זוהר, אתה חושב שיש סיכוי שהאג'נדה תשתנה, ואנחנו נראה בנייה, שינוי כיוון לכיוון של בנייה של יחסים אחרים?
אני חושב שהרבה פעמים מה שקורה זה שאנחנו חושבים שכאילו אם נסדר דברים בצורה חכמה אז הם יסתדרו. לרוב דברים מסתדרים בצורה נכונה מכיוון הפוך, כאילו אנשים פתאום דואגים לבריאות בגלל שהיה להם התקף לב, או בגלל שפתאום יותר זול לטפל בעצמם משהו זה, אבל לא בגלל הסיבות הנכונות, לא משנה הם מגיעים לתוצאה הנכונה. אותו דבר פה, אני נורא שותף לתסכול הזה שארית מדבר, כי זה, כמו שאמרתי, אנחנו מאבדים את הרגישות כי שמענו את זה 1,000 פעם, אנחנו יודעים הרי שזה, אנחנו יודעים מה הולך לקרות, הרי יהיה איזושהי טעות איפשהו, שאחרי זה כולם יתנפלו על הטעות הזאת וישכחו למה זה התחיל בכלל.
כן.
ואם באמת לא ניקח את הכיוון ההפוך ולא נרד, כל אחד צריך לרדת מההר הגבוה שלו, מהגאווה הזאת שכאילו, עם כל החוכמה של האנשים שבשלטון ואנשים שכאילו מחליטים מה יהיה, עדיין אנחנו ברמה מסוימת, בהמות, אנחנו ברמה מסוימת, יש לנו גאווה כזאת של הרחוב. אה, הוא נתן לי סטירה, אני אתן לו בוקס. הוא נתן לי בוקס, אני אתן... לא חושבים בכלל, כאילו, אם יש בכלל משהו נוסף פה, איפה אתה נותן בכלל מקום למישהו לצאת מהמקום הזה של הגאווה, ולהבין שחד צדדית אי אפשר לפתור, ושמענו את רב אומר את זה 1,000 פעמים, מלחמות לא יוצרות שלום, לא נגיע לזה בצורה הזאת. בחיים.
זוהר משיקגו, נקווה לשוחח באירועים משמחים יותר. תודה רבה לך, דש חם שם.
תודה רבה לכם.
להתראות.
היית כבר התחילו, כבר חזרנו לסורנו. אתמול היה שם סיפור שתושבי נווה המעל, רצו להיכנס למגדלי יול, למקלט, כי אין להם מקלטים, הם בצופים, הם לא נתנו להם להיכנס.
זה גם, לך תדע מה בדיוק היה שם, ואיך היה,
אבל אם היה נופל שמתי, כולם היו רצים.
ויש את כל המחרחרי ריב האלה, שלא הנה, לא נתנו להם להיכנס למקלט, אתה יודע.
אז מה עושים?
אז לך תדע.
מה עושים, קורץ?
אני לא יודע, אני שואל אותך, כאילו אנחנו גם כן יושבים פה כמו איזה קבוצה של חכמים. אנחנו יודעים שיש איזה שיטה, יש איזה פתרון, הם רבים, לא הם מטומטמים, כאילו... גם אצלנו מתקיים הניתוק הזה במידה מסוימת. שיוביץ.
אפשר לעשות סדנה עכשיו.
נו, יאללה.
נו, יאללה. תראה לי מה זה סדנה.
נו, לך על זה.
נו.
יש לך שאלה. תשאל. איך אנחנו עכשיו יכולים יחד עם הצופים בבית להגיע לחיבור בינינו כדי לשנות את המצב?
איך אנחנו עכשיו?
כן. יחד עם הצופים בבית.
יחד עם הצופים בבית.
יכולים להגיע להרגשה של חיבור בינינו. כדי שהמצב ישתנה.
יכולים להגיע להרגשה של חיבור בינינו. איך אנחנו עכשיו, יחד עם הצופים בבית, יכולים להגיע להרגשה של חיבור בינינו, כדי שהמצב ישתנה?
כן.
אני אתחיל.
נו, תן לו תחפת
ציבור. שקפיים שלי, זכית.
קודם כל, יש איזשהו מצב... מצב קקה. כי למה? אף אחד לא מאמין שיש פתרון חדש, שיכול לבוא להיות... שיש מצב לפתרון. כולם עובדים על ריטואל, וגם אנחנו עובדים על ריטואל, וכולם עובדים על ריטואל. ואף אחד אין לו פסיק אחד של מחשבה, לי הרבה פעמים אני מוצא את עצמי, שאין לי את הפסיק מחשבה הזאת, שאני אומר, יש מקום חדש, מרחב חדש, שאני יכול למצוא יחס חדש לאויבים שלי, לסונים שלי. מקום חדש שלי, פה בתוך העם שלי, שאני יודע שזה חוזר על עצמו, כל פעם מחדש, אנחנו נחמדים אחד לשני, אנחנו טובים אחד לשני, רק כשרע לנו. כאומה, כעם. ואני מרגיש כאילו שהעם לא מאמין שיש מקום, שזה יכול להשתנות, המקום הזה. שאנחנו יכולים להיות כמשפחה, במצב שהוא טוב. והמקום הזה, קודם כל, מה השאלה עוד פעם הייתה, איך אנחנו מייצרים...
עכשיו,
בינינו. בינינו, שאנחנו נכניס את המרווח הקטן הזה בינינו, שיש כוח חדש שיכול לסדר את זה.
אני חושב ש... באמת נסתכל על זה עכשיו שאנחנו באמת בסדנה, יש עכשיו, אני לא יודע כמה צופים שמסתכלים איתנו ביחד, אם אנחנו עכשיו רוצים ככה, מוכנים לשחרר טיפה רגע, כל אחד מעצמו קצת, ואיכשהו להכין את ההוגה המשותפת שלנו פה, לשים, כל אחד שישים קצת את עצמו בצד, ויותר ינסה להקשיב קצת לאחרים, בזה אנחנו נעשה שינוי גדול. אנחנו צריכים להבין את זה וגם לנסות לתאר את זה, לשחק את זה, כן? שאנחנו בדבר הזה מייצבים את עצמנו בצורת העיגול כלפי אותו מה שרן תיאר, האור המקיף. ובאמת לתת לזה צ'אנס, כמו שגם אריק אמר. בואו תנסו, בואו ננסה ביחד, כן? יש לנו אפשרות לעשות איזשהו ניסיון קטן. ננסה להרגיש אחד את השני כשכל אחד עכשיו מדבר.
אם, אני חושב שאם ניתן לזה צ'אנס, אז יש סיכוי שמשהו יקרה, כי אני לא רואה משהו אחר שיכול לפתור את המצב. אנחנו צריכים אולי לשנות את התקשורת בינינו, את אמצעי התקשורת. אני בעבודה רואה כל היום אני רואה חדשות, ואתה רואה איך יש איזו אסקלציה מהבוקר. כאילו מרבע לשבע אני מגיע, ורבע לשבע הם מדברים, וככה יש עוד לא התעוררו כולם, אז עוד, יש גם עוד איזושהי הרגשת אמפתיה, וככל שהיום מתקדם, אתה רואה שיש פחות ופחות אמפתיה, יותר ויותר, כאילו, בוא נראה איך ניכנס אחד בשני, וזה לא מביא לשום מקום. ואנחנו צריכים לשנות את הסביבה שלנו, אנחנו צריכים לשנות את התקשורת, ואנחנו צריכים לשנות את עצמנו. אני לא יודע, אני אומר, בואו ניתן לזה צ'אנס.
אני חושב שצריך לפתח קצת יותר רגישות, באמת כמו שחברים אמרו, שכל אחד קצת ישכח מעצמו, ונסה לפתח קצת יותר רגישות לכאב שמחוץ עלו. כאילו, אתה יודע, הייתה כזאת הזדהות עם המשפחות של החטופים. לא מזמן, כאילו זה מטורף, זה נראה כאילו לפני נצח, אבל היה כזאת הזדהות כזאת בכל העם. ווואלה, עכשיו כאילו יש נפילות, אתה יודע, אתה לא מרגיש הזדהות, כי זה כאילו... כאילו אין איזה פרצופים שם, אין איזה קרבה, אין איזה משהו שאתה מרגיש עכשיו, כאילו שזה חלק ממך, שקורה לו איזה משהו שלילי, אז בסדר, אז נפל, התפוצץ עוד בית, התפוצץ עוד זאת. וככה זה בכל דבר, גם עם הצד השני. אני לא אומר שלא צריך לעקוד חזק, ההפך, אני חושב שצריך לעקוד יותר חזק במי שבא לפגוע בך, אבל עדיין הרגישות הזאת צריכה להיות קיימת. אתה יודע, היה בדיוק שהיית מאומות, גם בדיוק לפני שהתחיל כל הטירוף הזה, אז ראינו איזה, שמעתי ראיון עם איזה בחור ערבי שיצא להפגין בקלנסווה שם, או איפשהו באזור. הוא אומר, שמה, פחד אלוהים עבורנו להיכנס ליישובים היהודיים. פחד, כאילו, הוא אומר, פחד אלוהים להיכנס ליישובים היהודיים, אני לא יודע מה יעשו לי או למשפחה שאתה, אתה רואה בפייסבוק, הכל מוות לערבים, מוות לזה, מוות לזה. כאילו, מה רוצים איתנו, אתה יודע, ונסעתי באותו הזדמנות נסעתי כמה ימים אחר כך לדבריה, והכביש ריק, כאילו אף אחד לא נוסע בכבישים, כאילו אף אחד, כאילו אתה רואה גם יהודים, ובצדק מפחדים להתקרב, ואז במשולש הם הוציאו יהודים מהאוטו, שרפו להם את האוטו, ואתה אומר כאילו איזה טירוף, כאילו, הרי כולנו פה היינו במעגלי שיח, אתה יודע, גם ביישובים יהודים, וגם בין חילונים לדתיים, וגם יחד עם הערבים ובלי ערבים ועם בדואים, ואתה אומר, רבא, כל כך קל, אם אתה יוצר סביבה, לקרב בין בני אדם, מה כולם רוצים? בסך הכל קצת ביטחון, קצת הרגשה של ביחד. ובמקום זה הולכים למקום של השנאה הזאת, וגם השנאה הזאת, זה סוג של יחד, זה סוג של קשר. כאילו, וואלה, אנחנו לא מצליחים להתחבר, אז בוא נכנס אחד בשני, זה גם סוג של קשר, בצורה שלילית, ולהרגיש יותר ביחד. אז מה אני אגיד לך? אז כאילו, הפתרון, כאילו, הדבר הכי שאני חושב, כאילו, זה שפשוט כל אחד קצת פחות לחשוב על עצמו ועד כמה הוא בעולם שלו, ונסות לפזר קצת בסביבה שלו ככה אווירה אחרת. ולא יודע, גם בלי להאשים יותר מדי אחרים.
כמו שהחברים שלי אמרו, באמת כל אחד שם את החתיכה הקטנה שלו בתוך ההוגה המרכזית. עלה לי איזה רעיון, כמו שפעם שאני הייתי ילד, שהיה חם כזה, שכולם היו חמים, שהדלתות תמיד היו פתוחות בין הבתים, ולא פחדנו אחד מהשני. איך ה... במקום לראות חדשות, כל הדלתות בקומה נפתחות, הדיירים מאותה קומה יוצאים, מתחילים בקטן ביניהם, מנסים לשבת ככה לדבר ביניהם, במקום לשמוע את רוני דניאל ואת כל החבורה הזאת, היא אומרת את אותו דבר, אנחנו מתחילים לדבר, איך אנחנו מוצאים משהו שווה בינינו, איך אנחנו גורמים אחד לשני להרגיש יותר טוב. מתחילים ככה מהקומה, כל קומה בישראל יוצאת. איזה אור כזה גדול מתוך הבניין.
עכשיו מוצאים אותם על ידי הטילים, אתה יודע.
אז הנה,
אני קראתי פוסט של מישהי בפייסבוק, שמאז שיש טילים, כל פעם נפגשים כל השכנים.
אז הנה, לנצל את המפגש הזה, להביא 4 כיסאות, לשבת איזה 10 דקות, לדבר. כל אחד שייתן כאילו את הלב, ישמע את השני. וביחד כזה, כמו אור גדול, כמו חנוכיה כזאת, למצוא מה גורם לנו להיות, שיהיה לנו טוב ביחד. קטן, מהקומה שלך. אחר כך נגדל.
אריק בחור חם, שתדעו לכם, באמת, הוא...
יותר מדי.
אפילו שהוא בעולם התקשורת, וכאילו בכל, בשיא הציניות, הוא בכל זאת כשושנה בין החוכים. אריק פרינץ היה שותף לפרויקט מאוד מעניין, הוא עדיין שותף לפרויקט מאוד מעניין, פרויקט, אתה שותף, מפיק את זה יחד עם דני חיימוביץ', עמית שלב הוא היוצר והבמאי. אנחנו מדברים על קו התפר.
שהפך אחר כך למשפחה בדרך.
שהפך למשפחה בדרך.
זה היה פרויקט בעצם שעמית שלב היוצר והמשפחה שלו יצאו, קצת לבדוק את הדופק בעם אחרי המהומות של 2011, שהייתה מין תחושה כזאת שאנשים יצאו החוצה לא כדי להפגין, אלא יותר להיות ביחד. זה התחיל כפרויקט שנקרא קו התפר, ואחר כך זה התגלגל למשפחה בדרך, שבקרוב יהיה סרט בערוץ
השני. בוא נראה ונמשיך לדבר על זה.
יש ימים שאני מרגישה שכל ישראל שונאים זה לזה, ויש ימים אחר כך שאני שם מרגישה שכל ישראל חברים זה לזה, ואני לא בדיוק יודעת איך זה עובד.
מה זה משהו קושר בינינו? אני לא יודע. זה משהו גדול מאיתנו. זה משהו חזק, פנימי, שמושך אותנו אחד לשני.
היינו בקרוונים, אנשים משכנים היו באים ומבקרים אותנו, היו מביאים לנו דברים. עצוב, עצוב, אני מאוד מתגעגעת לימים האלה.
מה שיפה במדינה הזו, האנשים כאן באו מכל מיני מקומות. אם זה מאירופה, מארצות הברית, מארצות ערב, שחורים, לבנים, ערבים, מהכל. וכולם שמו אותם במקום הקטן הזה ביחד, ותסתדרו ביחד.
יש ימים שפשוט בא לי להרוג אנשים.
זה כאן, זה לא במקום אחר. אז מפה הלכנו, לפה אנחנו חוזרים. נקווה שלא נעוף מפה.
אתה לא יכול לזרוק אותי מכאן, אני לא יכול לזרוק אותך מכאן. הנה בירה. או שנחיה בדרך הטובה, או נחיה בדרך הקשה מאוד. בסופו של דבר נהיה ביחד כאן.
אני חושבת שמאז השריפה, התחושה שלי של להיות ישראלית פה בבית אורן היא תחושה הרבה הרבה יותר חזקה. אני הרגשתי שכולכם חברים שלי. זה באמת מה שהרגשתי אחרי השריפה. הרגשתי שכולם, הרגשתי את זה.
קורה זה אסון טבע כמו אסון הקרמל, כן יש התגייסות ואז מדברים על ערבות, אבל ביום יום אנשים לא מתעסקים ולא מעניין אותם, אנשים זאבים זה לזה.
שיש משלחת לחול, לא בתוך המדינה, ערבים ויהודים, אתה רואה, הם כמו אחים. אני מרגיש את זה, אני הייתי במשלחות האלה, אין שנאה שמקים אחד השני, להפך, חובים אחד השני.
ואז אני קמה בבוקר והולכת החוצה לקרמל. אני רואה איך העצים שנשרפו מלבלבים. אני רואה איך שאלוהים שלח לנו את כל הגשם הזה השנה, והכל פורח פי שניים ממה שהוא פרח בשנים האחרונות. ואני אומרת שאין מקום לעצור, שאנחנו רק נמשיך קדימה ויהיה בסדר.
זה הפרויקט קו התפר, נגיד שהקטע הזה צולם מיד לאחר
השריפה
בכרמל, נכון?
שאז חשבנו שזה הדבר הכי גדול שהיה, זה כל פעם, כל רצף האירועים הזה שבא, כל פעם בא לך משהו יותר גדול, ואז הוא הולך, ואז אתה שוכח ממנו. זה היו אז ימים מאוד קשים, אי אפשר היה לעבור שם בכביש, אנשים היו לכודים חברים בתוך הכרמל, אמרת לסוף העולם, זה נגמר אחרי יומיים שכחנו, המלחמה הזאת נגמרה אחרי יומיים שכחנו, אנחנו הכל שוכחים.
מה שעצוב גם שמה שהיה כאילו חריג במהלך הקודם, הופך להיות שיגה במהלך הבא. אז אתה יודע, אז פעם כאילו ירו לערים מרכזיות כמו אשקלון ואשדוד, היה חריג, אחר כך נהיה שגרה, תל אביב היה חריג, אחר כך...
כן, לא, אבל אני רוצה דווקא לדבר על הצד השני, דווקא על החיבור, ואנשים, אתה יודע, מה שהם זוכרים זה את העניין הזה של החיבור, על מה שהם מדברים עליו זה על התחושות האלה של החיבור, שכולם דאגו אחד לשני. ראיתי גם, דרך אגב, דיברת על משפחות החוטופים, ראיתי היום דודים וקרובי משפחה שדיברו, עוד פעם הם דיברו על החיבור, על החיבור בתוך העם שלנו. אז למה זה קורה שאנחנו שוכחים את זה? למה זה מתפוגג לנו?
אתה יודע, אחת האימהות של הילדים החטופים, רלי, רחל, אימא של פרנקל, אני לא ידעתי, והתקשרו אליי לפני, ביום שגילו את הגופות, התקשר אליי חבר בן כיתה, הוא אמר, תגיד, אתה דפוק, מחפשים אותך שבועיים, זה הבן של רלי. רלי הייתה בת כיתה שלי, למדה איתי. והוא סיפר לי שהבן שלה הוא מהחטופים, ואחר כך הייתה הלוואה, ולא הצלחתי לדבר איתה מאז. ואני הצלחתי להרגיש, ולא הרגשתי אותה לפני זה, ורק איזה יום אחד הרגשתי משהו כזה, אתה יודע, אני ממש הרגש כאילו לכל המקרה, זה נגמר, וזה מישהי שאני מכיר, זה הבן שלה, ואני לא מרגיש, אנחנו כל כך רחוקים אחד מהשני, אנחנו כל כך לא מודעים אחד לשני, ואנחנו זקוקים לכל המכות האלה, למה?
אז מה חיפשתם שם בקליפ הזה שראינו בכלל במסע הזה? מה אתם מחפשים? אתם מחפשים שם את החיבור.
אתה הולך ופוגש אנשים, ואתה רואה שבסוף, בסוף, 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 מה שמעניין אותם זה הקשר בין אנשים. זה הערבות, זה הקשר הזה שהעם הזה מוכן אליו. העם מוכן, הוא ממש בשל. האנשים שאתה פוגש מדברים ערבות, הם מדברים במילים שלך.
יופי, יופי, כולם מדברים על זה, אבל אנחנו בורחים מזה, נווה. בתל אביב, אתה נמצא בתל אביב.
תל אביב היא מדהימה, כי בעיקרון היא משלבת בה כאילו את כל הארץ. יש חלק בתל אביב שאתה, זה נראה לך כאילו שזה לא במדינת ישראל בכלל, ויש חלקים אחרים בתל אביב שמבינים שצריכים לעשות משהו, חלקם לא יודעים, יוצאים להפגנות קצת אלימות, חלקם יושבים ומדברים. יש כאילו ערבוב, זה לא, אין פה, אתה לא יכול לחלוק
את... למה אנחנו בורחים מהחיבור? למה אנשים בורחים מהחיבור?
לא טבעי מרגיש. כרגע יותר מתמיד מרגיש לא טבעי לשבת ולדבר ולהתחבר.
מרגיש לא טבעי?
לא טבעי.
איך זה יכול
להיות? ככה זה מרגיש כרגע, יותר מכל שאנחנו הולכים עכשיו אתה אומר אנחנו נמצאים במקום שאנחנו, יש פעולה ושוכחים אותה.
כן.
וכאילו אנחנו מתחברים עוד פעם. ואנחנו לא ממשיכים תהליכים.
נכון.
אז צריכים לחזור למשהו שהוא כאילו לא רק נקודתי. בסתירה שאני מקבל, אז אני יושב ומדבר ואני מבין מה קורה איתי בחיים. צריכים ליצור במערכת שלנו שאנחנו נמצאים, בחיים בתוך תל אביב, אז בתוך תל אביב, יומיומי, יושבים ומדברים, ולא יודע מה.
בתל אביב זה לא טבעי לשבת ולדבר, אבל במקומות אחרים אולי זה יכול להיות יותר טבעי, יאיר.
אני גדלתי בדימונה, נפל שם הטיל גם, כן? גדלתי בדימונה, אפילו הייתי גם שנה אחת בטבריה, כן? כיתה א' הייתי בטבריה, ואחר כך גדלתי באשקלון. אמא שלי עדיין גרה באשקלון, סופגת את המתחים.
כן.
ככה, מתוך הגדילה שלי באזורים האלה, מאוד טבעי, זה נכון, ככה, ומה שאני זוכר ככה בשנים קודמות יותר, אני מדבר על תקופות לפני 20 שנה, או משהו כזה, כשאני זוכר שהייתי ילד, אז באמת היה יותר קל, אני זוכר, ממש יש לי פריימים כאלה שאני זוכר, אנשים מביאים, מוצאים את הטלוויזיה בחוץ, מביאים פיצוחים, יושבים, מדברים, אווירה של חום טבעית כזאת. איפה הדבר הזה נעלם? והיום כשאני כאילו מסתכל על זה ככה מהצד, מתוך הלימודים של חוכמת הקבלה, אני באמת מבין שאנחנו, זה בשורש שלנו, האמת, אתה יודע
זה בשורש שלנו, אבל זה לא מרגיש לנו טבעי. נווה אמר נקודה שהיא אמיתית. זה לא מרגיש לנו טבעי. למה?
אז עזוב, בסדר. לא טבעי, לא טבעי. בסדר, למה זה לא מרגיש טבעי? בוא נעשה. מה הבעיה לעשות? זה מה שכאילו הקטע שמפריע פה. למה לא נעשות?
למה אנחנו לא יושבים במעגלים ומדברים?
אני מרגיש, אני אישית מרגיש שעכשיו, שאנחנו גם עשינו את הסדנה הזאת, ואני מרגיש שהצופים שלנו שצופים בנו איתנו עכשיו, גם מרגישים משהו. אני בטוח בזה. אנחנו, כל אחד צריך לתת קצת מעצמו, באמת, לדבר הזה, כי באמת, לבד, אתה מסתכל על זה, זה הר, לך תעשה את ה...
אני חושב שזה הכל עניין של סביבה. כאילו, זה הכל תלוי בסביבה. אתה יודע שבמאה ה-19 היו מדינות שהיה מקובל שגברים שולחים אחד לשני מכתבי אהבה בתור חברות, כאילו, לא בנטייה הומוסקסואלית. פשוט, אם אנחנו חברים טובים, אנחנו מתכתבים, באמת. אנחנו מתכתבים ומפרגנים אחד לשני.
כי הסביבה...
לא, באמת, אני שמח שאתה מבסוט. אתה רואה, זה נהיה כל כך ציני, כי הסביבה לא מאפשרת לך את זה, אתה מבין? זה נהיה לך הזוי. וזה הכל עניין של סביבה. דווקא גם בעיות. נראה לנו שמעומס בעיות שיש לנו, אין לנו זמן להתחבר ואין לנו כלום. דווקא בעיות זה מה שהכי מחבר בין אנשים. כאילו, ואנחנו רואים את זה גם בתקופות מסוימות, כמו מחאה חברתית, כמו אסון הכרמל, כמו חטיפת הבנים, כמו מבצעים, שיש אווירה מסוימת שמשודרת בעם, זה כאילו נראה הכי טבעי להגיד לשכן שלך בחוץ, מה קורה, מה שלומך, כי אתה יודע שאם אתה לא שומע את ההזעקה, אולי הוא ישמע, אתה מבין? או עכשיו, כאילו, אתה מתרקח מתוך ה... זה הכל עניין של אווירה סביבתית, זה הכל עניין של... לגיטימציה חברתית. תחשוב על עצמך שאתה נכנס למקום מסוים, ואתה רואה שכל אחד מנוכר אחד לשני, אז אתה באופן טבעי, אתה תסתגר, ואם אתה תראה שכולם עכשיו אומרים אחד לשם שלום ומחייכים, אתה תרגיש אידיוט לא לחייך ולא להרגיש למישהו. זה הדבר הכי בסיסי שיכול להיות.
אז מה לעשות?
האמת אמרנו לא טבעי, אבל תראה איזה קטע. בתל אביב אנחנו עוברים אנשים עם אופניים. אמרו לי, בואו, שבו, דברו. אנחנו מדברים, מסבירים להם מה אנחנו עושים פה.
בשולחנות העגולים.
ואז הם נעצרים, ויש אלה שככה שמים את האופניים בצד וקושרים אותם, אומרים, אנחנו פה 5 דקות. יוצאים אחרי שעתיים, שעתיים וחצי מהמעגל. באו באמת לשבת לחמש דקות. לא טבעי לשבת עכשיו במעגל ולדבר וללבן דברים שעתיים וחצי. זה הפך מהר מאוד לטבעי, אותו שורש הזה יוצא החוצה.
מה שקורה עכשיו, חברים, זה שבבאר שבע יש חברים שלנו, דווקא בבאר שבע שחטפה היום כל כך הרבה מתחים, דווקא שם יושבים חברים שלנו, מוטי שחר, שלום.
שלום. שוב פעם בתחנת הרכבת. במהלך השלושה שבועות האחרונים, אנחנו בעצם יוצאים יום, יום לנקודה פה. הצלחנו פה ביחד, כפי שאתם יכולים לראות, עם כל חברי הקבוצה, ממש להקים מכונה, מכונת תיקון. המכונה מחולקת לזה שיש אנשים שיושבים בחוץ, שמזמינים את האזרחים לתוך המעגלים, והמעגלים עם גדולות הדור של אנשים, ובעצם מעבירות אליהם את כל המסרים שצריך. זה פשוט מדהים. אם בהתחלה היינו צריכים ממש לחכות לאנשים וככה היה לנו קשה להזמין, היום זה הופך להיות ממש באופן מאוד מאוד חופשי. יש כאלה שמחכים לנו אפילו פה. אם חזי יסובב את המצלמה אז אנחנו יכולים לראות שם את אמנון הדייל מזמין לנשים. רגע, היום כבר אנחנו מגיעים למצב שבכל ערב עוברים משהו בסדר גודל של 40 אנשים במעגל, במעגלים פה, ואנחנו פוגשים בחוץ מעל 100 אנשים בכל יום. זאת אומרת, מתוך 100 ומשהו אנשים, אנחנו מצליחים לסחוב בסדר גודל של 30 עד 35, לפעמים 40 אנשים למעגלים שלנו, וזה רק הולך ועולה. יש כאלה שכבר מחכים לנו כל יום, ובעצם נכנסים ישר למעגלים. אז אנחנו מזמינים את כל צופי 66 ואת כל חברי הקבוצות לבוא ולראות מה קורה פה בבאר שבע. אוהל אברהם נפתח, זה עובדה וראיה. אפשר לבוא ולראות, כולכם מוזמנים. תודה רבה.
מוטי, אתה שומע אותי? הוא לא שומע. טוב, הוא לא שומע אותנו. מרגש. נו, אז הנה, אנשים... אנשים
מצאים סביבה אחרת.
נכון?
כן, אבל אתה רואה, זה עדיין קטן מדי.
אבל ככה זה מתחיל.
היום בכל הקבוצות שלנו אני יכול להגיד שבאמת מאז המהלך שהיה של החטיפה ואחר כך עם השיבה, יש באמת מקריית שמונה ועד אילת יוצאים הרבה מאוד אנשים למעגלי שיח, לקיים בית כדי באמת ליצור סביבה אחרת של קירוב, של חיבור בין אנשים, ובאמת עוברים שם כמה אלפים בודדים אפשר להגיד בשבוע. אולי אפילו קצת יותר מאלפים בודדים, ועדיין זה עדיין מעט מדי, אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר.
אני אומר לך להתחיל בבניינים.
כן, יכול להיות.
שכנים, אני לא מכיר את השכנים שלי, למה...
תראה, זה תלוי הכל, אני חושב שזה הכל תלוי בסופו של דבר במידע שכל אחד מאיתנו, גם הצופים בנו, וגם כל מי שקשור לזה ייקח את היוזמה ויקדם את זה, ככה שמקורה. זאת אומרת, צריך להתפשט לאט לאט בהדרגה, ולהצטרף למעגלים ולעשות את
שניים בבית. איפה
יש היום כמעט בכל עיר יש.
היום ממש.
כן,
פיזית
נכון,
כרגע.
נכון, מי שלא יודע, הוא מוזמן להתקשר גם לטלפון שלנו, של תנועת הערבות, וקבל את כל המידע, גם יש את המידע באתר, בניוזלטר, יש דרכים לברר. וגם במקביל, אנשים שרוצים לארגן אצלם סדנאות, ולאסוף אנשים, וליצור סביבה אחרת, גם יכולים לפנות אלינו, ואנחנו נשלח נציגים.
1-700-509-209, כן. או ערבות.org באינטרנט. כך תזרוק לנו שמות של מקומות, אני יודע שיש בפתח תקווה, יש בפתח שבע תקווה, ראינו, תל אביב.
יש נכון. נכון, יש בתל אביב, יש בחיפה, יש בחדרה, יש בזיכרון.
ובכל מקום יושבים אנשים ומדברים.
נכון, יושבים אנשים, מנסים ליצור, כמו שראינו אצל אימותים, מנסים ליצור סביבה אחרת. מנסים ליצור בתוך המציאות הזאת, המאוד אינדיבידואליסטית, מאוד... אישית, שכל אחד מאיתנו חווה, עם הרבה מאוד תסכולים ופחדים ופוביות וניקור מנסים ליצור איזושהי סביבה אחרת של חלון, כי מה לעשות, אנחנו משתנים מתוך חוויות, אתה מבין? דווקא בגלל זה אני לא חושב שזה לא טבעי, אני חושב שדווקא חיבור זה הכי טבעי, כמו שראינו בסרטון. כי בסוף, בינינו, אחרי שאתה מת או לפני שאתה מת, מה נשאר לך? נשאר החוויות של חיבור שאספת מתוך החיים שלך. היום אפילו העולם מבין את זה. היום מפעלים כבר לא מייצרים מוצרים, הם מייצרים חוויות, כי זה מה שנשאר לך. והחוויה האולטימטיבית היא חוויה של חיבור בין אנשים. פשוט אין לזה לגיטימציה סביבתית, אתה מבין? אין לזה, אם אני יושב עכשיו, כמו שפעם למשחקי מחשב, לא היה לגיטימציה חברתית. היית משחק במשחקי מחשב, אתה מרגיש את האידיוט. היום משחקים במשחקי מחשב יותר אנשים מאשר רואים קולנוע, אתה מבין? כי יש את זה, אותו דבר פה. ברגע שתהיה לגיטימציה חברתית לחוויות חיבור, זה רק ילך ויתרבה, כי זה ההפך, זה הדבר הכי טבעי לנו. מגיל אפס, זה מה שאנחנו מחפשים, את החיבור, אתה מבין?
דווקא רציתי להגיד משהו על השריפה בכרמל. יצא לי להיות בטיול בכרמל כמה חודשים אחרי השריפה, ומסתבר שבכרמל נטעו הרבה, עוד לפני, נטעו הרבה אורנים, והאורנים ככה מרעילים את הסביבה, וברגע שנשרפו כל עצי האורן, אז הייתה פריחה מטורפת של כל מיני זנים שכבר חשבו שנכחדו, כן. הכל כל כך יפה, כל כך פורח, כל כך, דווקא אחרי השריפה, אני לא יודע, אולי ככה מחפשים את הסמליות, אז אולי נמצא אותה שם. יאיר, מה אומרים ה... חברים ברשתות הערביות, אני רואה שאתה שם, המצ'וטט.
כן, ככה, מסתכל פה קצת, אני רואה בעיתון אל-אהרם, כן, שזה עיתון מצרי. כן, מאוד מפורסם, אז שיש גם הפגנות במצרים, שהם ככה מתחילים להפגין על מה שקורה.
על מה שקורה ב...
על המצב, כן.
אני יודע שהם קראו עכשיו, הם קראו עכשיו לסיום התהליך, אבל רק היום הם למעשה פתחו את מעברי הגבול להעביר פצועים, הם בעצם סגרו את מעברי הגבול גם למעבר של פצועים לבתי חולים.
כן, אני חושב שכולם בכל הצדדים מבינים שאחרי כל הפוליטיקות והכל, שיש קשר בין העמים האלה ושיש... אתה יודע, הדבר המאוד, המכנה המשותף שיצא לי עם חברים ערבים גם שאני מכיר ויצא לי לדבר איתם, זה באמת שיש לנו השורש הזה שדיברנו עליו, שורש משותף, יש לנו אבא משותף, כן? זה מגיע, זה אותו אברהם, כן? ממנו אנחנו יצאנו, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתכחש לדבר הזה. ולשם אנחנו צריכים להתחבר, אברהם עשה. פתח אוראל, נתן לאנשים חוויית חיבור של ערן.
כמו החבר'ה באר שבע.
חוץ מזה שחצי מהערבים ביהודה ושומרון לפי הגנים הם יהודים בכלל, כן? כל מיני הזיות כאלה. סתם, המציאות הזויה, לא, אתה רואה אפילו ערביי ישראל. מה, מישהו מהם רוצה לעבור לזה מדינה מוסלמית?
נכון.
כאילו, לאן יעברו גם? היום כבר כל המדינות המוסלמיות הולכות ומתפוגעות.
בוא, יש לנו את זה, זה פחות משתי דקות. בואו נעשה איזה ככה סדנת סיכום. אריק.
מה שאמרתי בהתחלה, אני רוצה להגיד עוד פעם, שהכי מתסכל, וזה מה שאנחנו צריכים לקחת איתנו כל פעם, זה שמה שהיה הוא שיהיה, והגלגל ימשיך להסתובב, והגיע הזמן לנסות משהו אחר, משהו יותר קל, משהו יותר מחבר, יותר נעים, אבל שווה לנסות אותו, לא יצליח, נחזור לריב, אבל בואו ננסה אותו. וזה מאוד פשוט.
אני רוצה להתייחס למה שאני לא זוכר אם ערן אמר את זה, שבאזעקות אנחנו נפגשים יותר עכשיו. זה אני חושב הבטם ליין. אנחנו ניפגש בסוף הדרך בטוח אנחנו ניפגש. השאלה באיזה דרך? על הברכיים, עם דם על הידיים, איך? או בשמחה ככה עכשיו יוצאים החוץ הכל הצופים ומחפשים את השכנים שלהם קצת להיות טיפה יותר חמים אליהם. תלוי איך, אנחנו בוחרים את זה.
אני באמת רוצה להגיד לכולנו, גם לצופים שלנו, שאני חושב שהיום יותר מתמיד ברור לנו שהייחוד זה הפתרון. והסדנה או השולחן העגול, זה השיטה לגלות איחוד אמיתי. אין היום משהו אחר שאנחנו יכולים להשתמש בו, ואנחנו חייבים להשתמש בדבר הזה, ואני בטוח שאנחנו גם נעשה את זה, וכולנו נרגיש את האיחוד הזה.
אני אגיד שאני מרגיש שדווקא נקודות האור האלה של השולחנות העגולים שקורים בכל הארץ, זה באמת... נקודת האור בתוך המבוי הסתום שכל המדינה נמצאת בו, לא רק כל המדינה, כל המזרח התיכון, כל העולם, כולם נמצאים בתוך איזה מבוי סתום שאף אחד לא יודע לאן ללכת, והנה יש את החברה האלה, חבר'ה שיושבים בבאר שבע, בפתח תקווה, בחיפה, בכל מקום ככה, באיזה כיכר, פותחים שולחן, יושבים מדברים, ככה מתחיל השינוי האמיתי.
אמן.
והשינוי האמיתי הוא שבאמת נתחיל להרגיש. זאת אומרת, שכחנו מה זה להרגיש. אנחנו רק מתניידים מתוך טראומות חיצוניות, מנסים דווקא להיות יותר אפתיים לקטסטרופות שסביבנו, כי אחרת אם אתה מרגיש זה רק כאב. ולהרגיש אפשר רק ביחד. זאת אומרת, רק באמת, אם הצופים שלנו, אם אנחנו, צריכים לעזור אחד לשני להרגיש. ואז משם יבוא חיים, משם יבוא כוח, משם נברר, נגלה ברגש מה זה מקיף. אבל להרגיש אפשר לבד. לבד אתה לא מרגיש כלום. רק מתוך תסכול שאתה לא מרגיש, אתה מנסה להיות אלים כלפי המציאות החיצונית, כמו ילד שהוא חסר אונים והוא רוצה יחס והוא לא מקבל אותו, אז הוא הולך ומרביץ ושובר. אז דווקא ההפך.
רק ביחד, בסוף. חברים, תודה רבה לכם, נווה כהן, יאיר אורן, רן שיוביץ, אריק פרינץ, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.
איזה שיר, שאריק לא יצא מתוסכל. בא בתסכול, יצא בתסכול.
אנחנו מסיימים עם להיות ישראלי, עם השיר של הדור האחרון, השיר הנהדר הזה. תודה רבה לכם, בשבוע הבא נהיה כאן גם מדי ערב בשש. להתראות.
לנפח הזה בשירת התקווה, לנסוע רחוק כדי למצוא קרבה, לחכות לשקט שאף פעם לא בא. אז מה זה בכלל להיות ישראלי? מקום במפה או משהו בי? לשרת בצבא, לספר בדיחה, לעמוד בצפירה, לחפש אהבה, לנתק בטוב, לחבק ברע, לחכות ביחד למבול הבא. ללכת ישר, ללכת ישר, ללכת ישר, ללכת ישר אל האור, לעלות ישר אל, לעלות ישר אל, לעלות ישר אל, לעלות ישר אל זה אומר לחיות בישראל, לעשות על האש עם הסנה הבוער, לחכות בתור, לעמוד בפקקים, לסדר את הכל אחרי החקים, אולי שבת אחים, הרכבת הרים שנוסעת בחושך לימים טובים, ללכת ישר, ללכת ישר, ללכת ישר, ללכת ישר אל האור, לעלות ישר, לעלות ישר, לעלות ישר, לעלות ישר אל האור, ללכת ישר, ללכת ישר, ללכת ישר אל האור.